סמוכים או קרובים ליום הגדול של ג' תמוז, והרבי בכל שיחה, בכל מכתב או בכל יחיד הזה, בכל פנייה שהרבי פנה, אז בשני הדברים האלה ראו שהרבי כוח צחנדם. דבר ראשון, בשעה שהאברך לומד, שהלימוד יהיה בצורה כזאת שהוא מונח בלימוד, לא שהוא פורע את החוב שלו רק מבחינת שמיר את הזמן, אלא שיהיה מונח בלימוד עם כל הגשמק בזה. ואחרי זה, כשהוא יוצא, שהוא יוצא לעולמה של חינוך. מה זה חינוך? חינוך כולל הכל, כולל תשבר, כולל ישיבי קטנה, ישיבי גדלה, שליחס, עד כדי כך שבשעה שהתפיסו את ספר השלוחים, אז התפיסו רק את השלוחים. אז הרבי אמר, בשבילי אלו שעוסקים בחינוך, אם זה לילדים צעירים, אם זה לילדים מבוגרים, נערים או בחורים, זה אצלי השליחס לא פחות מאשר מישהו שנוסע לאיזשהו מקום להיות שם שליח. ואז הכניסו בספר השלוחים גם את המלמדים ואת הרמים, מפני שהרב אמר שזה השליחות שלי. מה? כל מי של מוסדות של חינוכיים. ככה, זה השליחות שלי. נו, אז החלק הראשון, כל אברך יודע, ואברך צריך להשתדל עד כמה שהוא יכול. פשוט לא רק ללמוד ולא רק לשמור את הזמן, אלא להיות מונח בלימוד. ואחרי זה, ואני זוכר מתי שהרבי שלח שאלון שכל אברך יכתוב מה הוא עושה ומה הוא עתיד לעשות, וזה הפלא היה שהרבי הרי אמר כל פעם שבחור בשעה שלומד בישיבה לא צריך לדעת משום דבר, שום תכלס. פתאום הרבי שואל, מה אתה עושה, מה אתה מתכוון לעשות, רוזידוס. ואז ראו שהרבי מחלק את שני הדברים, תו בחור, אתה צריך ללמוד, בלי, כמו שאנחנו לומדים עכשיו ביחס למטרה, את כל הלימודים, שלא לדבר על כל התרא כולה, אבל שלא כל הלימודים שלומדים. אבל אחר מכן, אחר שאתה התחתנת, וריחיים על צבוי וכו' וכו', כמו שאלתר רב אומר, 3 שנים אתה יכול ללמוד בשקט, אבל מה אתה חושב לעשות? אני זוכר שזה היה זעזוע גדול בכל עולמה של חב"ד. אז הרבי אמר פעם, לא זוכר למי, אם לרב חדוקוב או לקרונר, שעצם השאלה זה היה בשבילי מטרה. כלומר, לא רק לדעת, הרבי רצה לדעת מה אתה רוצה, אלא שעצם הדבר שאתה צריך שיהיה לך שאלה מול מה אני הולך לעשות כעבור 2, כעבור 3 שנים, כעבור 5 שנים. כך הרבי אמר. הבעיה היא כשמציעים לאחד להגיע למקום והוא חושב שכבר יש לו שנות לימוד של תלמוד תורה יסודי, שבקטנה, שבקדילה, קבוצה, והוא עסק בחינוך, פה שהוא חושב שהוא כבר גמור, אז הפרטיקר. ובפועל, כשהוא מגיע לאותו מקום, כל שאלה קטנה, מה שקשורה לידע, הוא פתאום נעמד, אם הוא כנה ואמיתי, רגע, מה? אז כנראה שיש משהו שדרוש להכנה. כאמור, כיוון שזה לפני גימול תמוז, ובזה הרבי היה עושה, המונח בזה, הרצח גיקוכטנדם, אז זה הזמן. בפרט שאנחנו בפרשת השבוע, בין פרשת שלח לפרשת קורח. מהשבת שעברה, שמיני מזבורכין כולו יומין, כולל היום, כל הפרשה מדברת על שליחס. משה רבינו שלח שלוחים. וגם אפטרה, זה שוב, וישלח ישוע שני אנושים, שוב שליחס. פרשס קורח, שוב שליחס. משה רבינו אומר, בלי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו קודם לזה, אם יקרה דבר כזה וכזה, תדעו שהשם שלחני. לא כתוב שהקדוש ברוך אמר לו שהאדמה תפתח את פיה. מאיפה לקח את זה? נכון? משה רבינו...
זה לא
משה רבינו זה לא רק רבינו. משה רבינו זה רבון של כל הנביאים. אבל הוא אומר דברים עם ביטחון כזה. ומה היה קורה אם זה לא היה קורה? ברור שזה קורה, ודאי שכן. ודאי שכן, שהשם שלחוני. שוב שליחס. מה הבעיה? מה היה הבעיה של המרגלים? ראש בני ישראל. בלי להיכנס לעומק הדברים, אבל בכלל, משה רבינו מבקש מהם להביא אינפורמציה. מה? הוא מבקש מהם, וראיתם את הארץ. תראו איזה מין ארץ היא. תראו את היושבים עליה. הארץ גם כן על פירותיה השמינה היא עם רזה. האם היא יושבת עם חומות, אבל היא חומות? ואיזה מין עם שם? וגם, לא רק תגידו אינפורמציה על הפירות שלהם, ולקחתם מפרי הארץ. תביאו דוגמה. במילים אחרות, משה רבנו רוצה לדעת לאחר שהם היו שמה, אינפורמציה מלאה, מודיעין שלם. מה קורה לארץ? מה קורה אם היא פצורה או לא? מה קורה אם היא שמינה או לא? מה קורה לעם היושב עליה? מה קורה לפירות? תביאו גם את הפירות. מבקש מודיעין. נו, הם מתחילים להגיד את הדרשה, כן, היינו בארץ, ראינו שהיא ארץ זו וסחול ודבוש, ופירות, כן, מה ראינו? ראינו גם שהם צורות, אנשים, הארץ היא חזקה, אנשים חזקים, הכל טוב יפה. את זה הם נתבקשו להגיד. מה החטא היה? החטא היה שהפכת להיות מנדומר. מנדומר זה מוישה. תביא את האינפורמציה והוא יחליט. לא ביקשו ממך חוות דעת. ברגע שאמרו את האינפורמציה זה היה מצוין. חיל מודיעין מצוין. מרגלים מצוינים. מה? ומיד קוטע אותם. כל הם יבונה, הם כנראה גם הם ידעו קודם, דיברו ביניהם, אבל חוץ מזה, עצם הדבר שאתה שם את הדגש על זה שארץ חזקה ופירות וכל חדם. כן, אבל אנחנו נוכל לרבוש את זה. זה כבר היה תשובה למסקנות שלהם. אל תיתן מסקנות. מי ביקש ממך מחוות דעת? מי ביקש ממך מסקנות? תיתן מודיעין שלם. זה כן. זה היחד שלהם. אז רואים שבשליחס צריך לדעת מה כן ומה לא. ולפעמים זה קל לעבור בין דבר לדבר. האמת היא שקיים בזה שלוש דרגות. חסיד, מקושר ושליח. חסיד זה זה שהרבי אומר לו והוא הוא מציית. זה החוסית. איך אמר הבית ישראל? הלוואי היה לחסידים כאלה, כמו הרבי מלובביץ'. אני אומר לאברך, להיות בבאר שבע, הוא מתחיל להתווכח איתי. והרבי מלובביץ' רק מזכיר, וכבר, הלוואי היה לי דבר כזה. מה זה חוסית? מציית במלוא הציות לרבי. דרגה יותר למעלה מזה, זה מקושר. מקושר זה יותר מחוסית. זה אפילו דבר שהרבי לא ציווה, היות שהוא יודע מה דעת הרבי בדבר כזה, הוא כל כך מקושר לרבי, שהוא יודע שזה יהיה לרבי נחת רוח, אף על פי שזה יהיה לקשה לי. זו כבר דרגה יותר. זה מפני שהוא מקושר. יש דרגה עוד יותר גבוהה, שהוא שליח. שליח זה יותר מחוסית ויותר ממקושר. למה? כי הוא כמו ישראל. עם כל הפירושים וכל הלומדס של הכמו ישראל, עם רבי יוסף אנגל וכו' וכו', ועם השיחות של הרבי, כמו ישראל, פשוט כמו ישראל. זה מטיל אחריות עצומה. כשאתה נמצא לבד, ואתה נראה כמו אחד בדורה, הכל אתה מחליט, אתה צריך להחליט איזה שאלות יש. כל שליח, יש לו את הגביר הגדול ביותר, והוא מממן את שליחותו, מממן את בית חב"ד שלו, מממן את המשכורת שלו, נותן לו גם כן שיוכל לחיות ברווח, ויוכל להקים שיעורים, כל ברווח הכי גדול, רק יום אחד הוא אומר לו, מספר לו שאשתו בעצם הייתה גויה, והוא התחיל להבין שזה לא בסדר, אבל בקהילה שלו, שם היה, הוא הלך לרפורמים, והם אמרו, זה לא בעיה, נרשום אותה, בתור אשתך, בתור יהודיה. טוב, היה היום הוא מבין שזה לא הולך כך. הוא מבקש מהשליח. נו, השליח צריך עכשיו להחליט. כרגע הוא צריך להיות כמו רב. מי יודע אם היא בכלל רוצה לשמור תורה ומצוות? מי יודע אם תמשיך בזה? והיו מקומות, הרי הוא יזהיר על זה, שהשליח לא יגייר. והיו מקומות שלוחים. אמרו, לגיור, שלחו את זה למקום אחר. בזה הוא פתר את עצמו בהרבה בעיות. כל מיני דברים השני ראיתי בזה. אחד שאשתו, אבל את הבן רצה למול. ואשתו גויה. ואף אחד לא רצה. אז הלכו, הביאו מקריית מלאכי הזה. שילמו לה הרבה כסף בלי לספר לו שום דבר. כל מיני דברים, אתם יודעים, יום יש לי שליח שאלות. ביהדות, ביסודות היהדות, בגיור וזה, וכל בחור שהתאהב באיזה שיקצה, וכל מיני עבודות קשות מאוד. עבודות קשות מאוד. אבל היות שהוא יודע או שהוא כמו ישראל, אז הוא לא מחליט לפי מה שנוח לו מבחינת יחסי ציבור. הוא מחליט כל פעם מה הרבי עושה כאן, מצב כזה. זה הרבה יותר חוסית והרבה יותר מה שמקושר. ועל הנקודה הזאת אני רוצה לעמוד. בכלל, בכולל הזה של צמח צדק שזה לא, גם ללאי רואה וגם רואה כולל הכל. רואה כולל להיות מגיד שיר, אם לגיל צעיר, אם לגיל יותר מבוגר, ולשעות שליח. אבל בפועל השליחס בעצם מתחלקת לשניים. וכאן השתדלנו כל הזמן שהשליח שיוצא מכאן, שהוא יהיה רב, לא עסקן, אלא רב. למה? כי הרב הוא גם עסקן. הרב גם עסקן, חוץ מזה שהוא ייתן שיעורים. אם זה בגמור, אם זה פרשת השבוע, אם זה במשנה, אם זה פרקי אובס. לנשים, לילדים. וחוץ מזה הוא גם כן צריך לארגן חווייס תהלוכו של הגבוימר וכזה הסמאץ לפינים וכו' וכו'. הרב הוא גם עסקן, אבל העסקן לעולם לא יהיה רב. ואני התחננתי להרבה כאלה, כאלה שלא למדו כאן, אפילו קרוב משפחה מוכשר וזה, אמרתי לו את הדברים האלה, עד היום הוא מתחרט. כי העסקן בתור עסקן, אף על פי שהוא מצליח, יכול לעבור ימים וחודשים ולא יפתח דף גמרא. בקושי יפתח חומש, כיוון שהוא צריך ללמוד את החיטס. והוא עושה דברים טובים, יהיה לו מעבר גדול מאוד, גן עדן גדול. אבל האם זה בדיוק מה שהרב היה רוצה? ברגע שאתה לוקח על המסע, פה היה, אתן לכם דוגמה, היה לו ויכוח. טוב, אפשר. אני לא חושב שלא צריך להלים את זה, אפשר להגביל לו את השם. עמדו כאן שני אבריחים, שני גיסים, אחד הבן של שליח ראשי, אוקיי, ואחד הגיס שלו. אמרתי להם, השליח הראשי של וינה, הרב בידרמן, הבן שלו לא למד, והאדם שלו, החתן שלו. אמרתי להם, אתם נוסעים עכשיו, ואתם תתלבשו על אבא שלכם, על השואה שלכם, למצוא באיזושהי פינה, באיזשהו חור, באיזשהו בייסמנט אפילו, בית כנסת, ואתם הופכים להיות רב. בתור רב, תהיו גם עסקנים. התווכחו איתי. קיצר, דיברו עם האבא, והאבא גם התווכח איתי. ואמרתי לו, תשמע, הרב בידרמן, אתה לעולם תהיה אסיר תודה לי. ואתה לא בוחר לקחת שני מקומות, אתה יכול לקחת עכשיו בית הכנסת אחד, שענה תרי גיסה, ששניהם יהיו באותו מקום, להיות שנה, שנתיים, כל אחד יקבל ניסיון במתן שיעורים, בדרשות וכו' וכו', ולאחר מכן, להיחלק אותם. עמדתי וקיצר שכנעת אותו וכך עשו. מה? להיות רב זה ככה. יש עליך מטלה שאתה מוכרח לדבר לפני קהל על פרשת השבוע. אתה מוכרח לדבר על איזה עניין חינוכי שעומד על הפרק. אתה צריך ללמוד החל מקיצר שכון ערוך או משנייס או דף גמרא, זה תלוי בדרגות האלה. ואתה לאט לאט עושה קהילה תורנית. לא רק קהילה דתית, אלא קהילה תורנית. לאט לאט. יחד עם זה אתה חייב לעשות את כל הדברים של עסקנות. אין שום ספק. אתה פשוט צמוד לחומיש ולמשנייז ולדף גמרא ולפרק העובס ולדרשות. במשך הזמן אתה מקבל גם ניסיון ומקבל גם ביטחון עצמי טוב לנאומים ודרשות ואתה מצליח. כמו כל שליח. אני לא מדבר עכשיו על הביסוס הכספי, כי הביסוס הכספי בכלל אני סובר בתור עצה טובה, ונתתי את העצה הזאת לשנים כבר להרבה שלוחים, שבשנתיים שלוש הראשונות אתה תלך להיות שליח אצל שליח. את המטלה הזאת של ביסוס כספי שלא יהיה עליך. ואז אתה הופך להיות שליח תרב. אני הייתי גם בוועדה הזאת של הרב קטלסקי, כאן בארץ, הוועדה מצמצמת, כדי לבחון מי שייך. מתוך 70, הכשרנו פחות מ-30. כן. שייך תרב. ובשעס מייזה אתה רואה איך הוא מדבר עם עשירים, איך הוא מדבר עם שכנים, איך הוא מדבר, וכך אתה מקבל תוך שלוש שנים, אתה מקבל ניסיון גם בזה. אבל אתה לא מתחיל עם חובות ועם בלבולי ראש איך לגייס כספים. תהיה שליח תחת שליח. 3 שנים. בינתיים. 4 שנים. 2, תלוי בהתקדמות. אחר מכן, כל מי ששמע לי את זה, הצליח למעלה מהמשוער. כי רשת כל הוא התבסס בחלק הזה של לימודים. ולאחר מכן הוא נהיה בל ניסיון גם ביוני כסופים, איך אומר הפרידיק הרבה? יש כמה ביטויים שלו, ביטויים קצת בעולם השירה. אז הוא שואל כמה, שאל לבעל הניסיון שאולו לא יהיה בדומים יקורים, דומים תרתם אשמה, בלוטונגלט. מה אכפת לך שיהיה לך ניסיון סטאז' בלי לשלם כסף? אתה מקבל התמחות בלהיות רופא ולהיות עורך דין. כל אחד יודע שמוכרחים לעשות שנה התמחות, סטאז'. אז יהיה לך 2-3, אתה רואה ככה מן הצד, אבל העול הוא לא עליך. העול הוא שלך לשכנע אנשים לשיעור פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לכאלה כל יום, ללקט את בני הנוער ולעשות מין תוכנית ישיבת ערב. ההורים, אמרתי על הרבה, ההורים ישנבו לך כסף בשביל זה, שתנתק אותם מהטלוויזיה והאינטרנט. הם לא יכולים לנתק אותם. אם אתה יכול כל יום, שעה בערב, לנתק אותם מהטלוויזיה והאינטרנט, הם ישנבו לך בשביל זה. קח אותם, סיפור יפה, למד אותם איזה שיר יפה, ככה שזה יהיה נעים. כל הראש שלך יהיה בצד החינוכי. קח את השבט הנשים, נשי ישראל, תלמד אותם דברים מעניינים. תביא פעם קורס איך של בשלנים, בשלניות, שפים, איך שמבשלים טוב, איך שאופים טוב. פעם תביא פרחים, סידורי פרחים. פעם תביא מה שנוגע לקישוטי נשים, מניקיור, כל הדברים האלה. וכך אתה כובש את הסביבה. לא כסף. כך תעשה 2-3, אתה על הסוס. ספר לכם דבר. בקיצור, בידום הוא עשה את זה, לקח את שני העינים, הבן והעינים, ואת הכנסת אחד, שאלת אותה אחרי זה, רצי שנה, כן, זה בסדר, שאלתי אותם, כן, ובעזרת השם, הם יהיו להם, טוב, הוא לא היה צריך בייסמנט, יכול במינה למצוא מקומות יפים. כל אחד צריך להגיד לעצמו, אני, אם אני הולך לשליחס, אני הופך להיות רב. רב זה כולל שיעורים, דרושס, וכל הדברים האחרים. האמת היא שבחוץ לארץ, בשליחס בכלל, זה מאוד טוב שרב ידע לא רק לימוד, ידע לתקוע בשופר, ידע להיות בל תפילה, ידע להיות בל קוירה, יהיה להיות ספר, לא, ספר לא צריך להיות, לא, גם מויה לא מוכרח, לא, יש לו את זה, זה יופן, היה כאן אחד. אפשר, זה לא בעיה. אבל אלה דברים שמוכרחים. אתה מוכרח להיות בעל תפילה, אתה מוכרח להיות בעל קוהר, אתה מוכרח להיות יודע לתקוע בשופר. אבל לא הצד הכספי. לאחר מכן אתה יכול להיות שליח במלוא מובן המילה. ויש שלוחים אפילו היום שהם גם עשירים. גם אתה יכול להגיע. אם אתה כל כך הצלחת עם איזה עשיר אחד שמעמיד אותך לרגליים, זה יפה. אבל זה צריך להיות מדורג ובהחלטה מקדימה שאני הופך להיות רב בית כנסת, רב שכונה אחר מכן, וכו' וכו'. אספר לכם סיפור. היה פעם בארץ כאן כנס רבנים. היה כנס רבנים. אני בין הדברים, אני גם רב שכונה, רב בית כנסת, בסביבות הנחלאות יש לנו בית כנסת. לא, רב בית כנסת, אבל הקהילה. קיצר הוזמנתי, ואלה שהזמינו אותי גם מכיר אותי יותר מקרוב, ורצו שאני גם מדבר שם. דיברתי נאום קצר מאוד, אבל היה בזה סייעתא דשמיא, שהנאום הזה נקלט אצל כולם, וכולם אמרו, כן, הרב צודק. מה אמרתי? אמרתי ככה. אמרתי קצר מאוד, 3-4 דקות. אמרתי, מה ההבדל בין הרבנים של פעם לרבנים של היום? גם הרבנים של פעם וגם הרבנים של היום, הכל סובב והולך סביב שואל ושאלה. מה ההבדל אם כן? ההבדל הוא ככה. רבנים של פעם, השואל היה הבעל הבית, והשאלה הייתה יוני תרס המשפוח, איך שבס, רחיים, ירדי, סרבי יתר. הרבנים של היום, השואל הוא הרב, והשאלה היא, מה שלום האישה? מה שלום הילדים? איך הפרנסה? והרב הזה, הוא מצליח. כי אם הרב הזה יחכה עד שיבוא לשאול אותו שאלות, כמו ששאלו פעם את הרב, אז אפשר לומר עליו, יהיה אמון אחת שיהיו ויהיו. ואם הוא עושה ככה, אז במשך הזמן יבואו לשאול אותו בין יוני שבת ותרס המשפוחה וכו' וכו'. אמרתי להם, אתן לכם 3 דוגמאות. דוגמה אחת, הרב רבי יצחק גרוסמן ממגדל העמק. הצלחה שלו, אי אפשר לתאר את זה. מה הוא מוכר? בעיקר, את התפיחה לשכם, ואת הידידות, ואת הנחמדות. והצליח מה שהרבה לא הצליחו. אני עוד זוכר מתי שראש הממשלה, גולדה מאיר, אמרה בכנסת, נו, אם היה לנו כמה הרב גרוסמנים בארץ, היה נראה אחרת. מה זה היה? מה כבש אותה? כי הוא בא לכנסת לדבר איתה, שצריך להכניס את הראש המועצה שם, שמגדל העמק, נכניס אותו במפלגה של מפאי בתור חבר כנסת. כבר אין לו דאגה אחרת לרב הזה, רק אם אותו אחד יהיה חבר כנסת ממפאי. ופשוט בפיקחות איך לקשור קשרים ואיך יחסי ציבור מה שנקרא. וזה היום הרב המצליח. הדוגמה השנייה זה מי שהכיר אותו, יהודי משכמו ומעלה, יהודי בוקי בישס, מקובל, אוי וד השם, היה מוסו ונוסם בעבוד עש השם, מסקיל בכסידת גם, זה מוישה ובר. מוישה ובר אפילו לא ידע לדבר, כולם שבאו אליו, אפילו לא לדבר אפילו אנגלית, לא ידע. אבל לתת נשיקה לאדם לא צריך לדעת אנגלית. חיבוק, נישוק, ולקרב אותו, ואוף, כמה עשרות אנשים בליצוב שהוא הקים. מפני שהוא הלך בדרך הזאת, שהוא השואל, והשאלה היא מה שלומך, איך היה, איך בעבודה, וכו' וכו'. והדוגמה השלישית נדעתי, מכל החסידיות, אם נחלק את זה לאיברי הגוף, אז לחב"ד נתנו את המוח, לחסידי פולה נתנו את הלב, ולחסידי קרלי נתנו את הגרון, ואלו נתנו כל מיני, נתנו את הפת של מדיין, וזה נתנו את הנענועים. בקיצר, כל חלקי הגוף אפשר, כל עצמו זה תמרנה, אפשר לנצל אפשר לנצל בעבודת השם. היה רבי אחד, בלי להפיץ חסידות, בלי להפיץ ניגלה, בפרט אחרי השואה, שהוא בנה חסידות שלמה. ממה? מתפיחה על השכם. ומה שלמה אישה, מה שלמה ילדים. והוא עשה את זה לא כשחקן, עשה את זה באמת. הכרתי אותו, אדמו מבובב, שלמה. והוא בנה, מתחלה היה בקרונץ, אחרי זה עבר לבורו פארק. היום זה כבר חצוי לשניים כבר. לא משנה, אבל הקים ממש אימפריה. מה הוא אומר? בעיקר מחר. את הנקודה הזאת, שהוא השואל, והשאלה היא, מה, איך עבודה, איך הפרנסה, אז זה היה חולה. אני עצמי ראיתי, כיסי, ישבתי כאן, מילדים, מה שלומר, זהו, היה חולה הרי, מה שלומר? פשוט, אתם יודעים, זה קונטקט זה עושה. קיצר, דיברתי, אני לא יודע אם עברתי את החמש דקות, אבל היה ארבע דקות. וזה נקלט אצל כולם. אמרו, זה נכון. פשוט נכון. דווקא בזה חב"ד מצטיינת מכל שבטי ישראל, כי כל ילד בחב"ד מקבל סטאז' כבר בגיל 15, אומרים, הולך לבית הכנסת, תחזור על שיחה. כן, ופה, שם, שהוא מתבגר יותר, הוא כבר יודע איך לדבר ומה לא לדבר. אבל זה מה שחשוב. זה חשוב בשעה שאתה, ההצלחה של שליח בתור רב, אל תחכה לשאלות, אתה תהיה השואל. וכך תקרב ותקרב ותקרב, ואז יהיו שיעורים ויבואו לשאול שאלות. בשעה שאתה תהיה רק עסקן, אולי תביא אותו יותר לחלק הדתי, אבל לא כל כך לחלק התורני. ויש הטעות הזאת דווקא אצל אלה שהם עסקנים, שלוחים טובים, אבל עסקנים ולא רבנים, שהם חושבים שברגע שהגיעו לרמה שלקחתי את אותו אחד שהיה לו עם הבלורית מלמטה שם, עם הגומי, עם הזנף סוס, והבאתי אותו היום, יש לו, מה? סרטוק, אברך עם סרטוק. אמרתי ללא אחד מהם, אתה חשבת שגמרת? אתה רק התחלת. אתם יודעים שבעולם הליטאי, שכל הזמן אמרו נגד חב"ד, נגד חב"ד, אותו אש התורה. היו זמנים שהיו, התחילו להגיד, לא, חב"ד, אין כמו חב"ד שמקרבים יהודים, ממש כאלה היפיז, ביטניקים, ומקרבים יהדות, אין כמותם. והופכים אותם ממש לירים ושלמים. אבל מוסיפים את האבל. אבל ברגע שמתחיל להתפלל שלוש פעמים ביום, אז מתחיל העבודה שלנו. אז אנחנו עומדים אותו, בלעד גמור וכו' וכו' וכו'. מצאו פטנט, חב"ד מצוין. וזו הטעות. וזה בדרך כלל הטעות של שלוחים שהם רק אסקונים. הוא עושה השוואה, זה, היה לו שיקצה, תראה אותו עכשיו, שבת, תנוג לבית עליו. הוא חושב שהוא גמר, אתה רק התחלת. הוא צריך לדעת איך לחנך ילדים. הוא לא רק צריך להגיד לילדים שלו איך שלא היה טוב שם. מה הוא מכיר לילדים? את זה אתה צריך לפתם אותו ממש, און שטופם. סוף אלה כתורה. אתה רק מתחיל אז. הטעות הזאת יכול להיות גם אצל רבנים, אבל פחות. פחות. כי הוא מודד עוד דבר. בסדר, הוא הולך עם סרטוק, בסדר, אבל הוא לא מופיע לשום שיעור. הוא רק בשבת, מה זה? אז זה כמו שחקן. מה זה אומר? אם הוא לא מופיע לשום שיעור, אשתו לא באה לשום שיעור. הילד שלו ללמד בלימודים כלליים בשום קשר ליהדות, בסדר, לא בסדר, אז מה? הרב יכול פחות לטעות בזה. ולכן לא רק שליחה זה לא רק לחלק הדתי אלא לחלק התורני, וכדי להצליח בחלק התורני זה צריך שאתה תהיה רב, ואז אתה גם תפתח ספר ותכין דף גמרא, אתה עצמך תמשיך את הלימודים בצורה אחרת, לא משנה. ואני אומר לכם, אותו אחד שהוא שליח טוב מאוד, קרוב משפחה, עד היום הוא מתחרט למה שלא שמע לי. מוכשר מאוד. אמרתי, מה אתה מפסיד בזה? את כל ההסקנות, את הכל יהיה לך, גם את הכספים בזה. אבל אתה תהיה רב, אתה תהיה צמוד לגמרא, הוא היה אברך מצוין בלימוד, היום. לא יודע אם עברה שנה או שנתיים עם פתח גמרא. כן, לא, הוא עסוק, הוא כל כך עסוק, גן עדן יהיה לו גדול. לכן זהו, ושאמרתי כל הזמנים, הבית מדרש הזה של צמח צדק, אנחנו עומדים על זה שמי שיוצא בשליחות, שהוא יהיה רב, אם הוא בארץ רוצה להיות מגיד שיעור, ויש דבר משותף למגיד שיעור ושליח גם כן. לא רק לדעת מה לומר, גם לדעת מה לא לומר. והמגיד שיעור הטוב ביותר זה זה שיודע מה לא לומר. אומרים שבבית הדפוס התראו הקצויס החוישן עם רבי ינקב אומשטיין, הישויס ינקב. אז הישויס ינקב שאל את הקצויס, שניהם עשו את החיבור על חושן משפט, ושניהם יצירות גאוניות למדניות, קצויס, הישויס ינקב. אומר, למה החיבור שלך כל כך הצליח בעולם הישיבות ושלי פחות? ישו סיינקב שאל אותו. אז הוא ענה לו, אנחנו שנינו, שנינו נפגשים בבית הדפוס, אבל אני בא למחוק ואתם באים להוסיף. כל החוכמה של החידוש רב חיים הלוי, שהוא יודע למחוק הרבה. הוא עבר את הגעה על זה, ממילא זה, סולת נקייה. אם תזכרו במגיד אישורים שאתם למדתם, אם אתם יכולים לציין מי היה המגיד שיעורה הטוב מבחינה לימודית, זה המגיד שיעור שיכול להגיד אני לא יודע, אני צריך לעיין, יש לי קושיה טובה, צריך לבדוק את זה. אל תוציא מן המותן. מותר לך להגיד שאתה לא יודע את זה. אותו דבר שליח. אל תוציא דברים מן המותן. מותר להגיד שאני לא יודע, או שאני צריך לעיין בזה. היה לי סדרה של שיעורים בנושאים האלה של לחס. הרב לפקובסקי בא מזמינתי, נתתי שם שלושה שיעורים, מסמסמתי, גם בעולת ערב. ואותו דבר היה בארץ, כעבור שנים, היה בכפר חב"ד, במקלט שם, כל יום ראשון, היה הכנה ל... כלומר, יום של שלוחים, שלמדו תורה וכו' וכו'. טוב, גם לדעת גם כמה. אני... זה היה בדיוק, אני נוסע באוטובוס, נוסע לכפר חב"ד. הרדיו היה בטוח. ושואלים את... או אז הוא היה שר, את אלי ישי. שואלים אותו, מישהו... מישהו או קבוצה החליטה לעשות בבית קברות בארץ לעשות מסרפה. מי שרוצה לשרוף את הגופה שלו לאחר המוות. אצל הגויים רואים את זה בבתי קברות. יצאו ויצעקו, מה, מי? אז מראיינים אותו ושואלים אותו, תורסר, זה שראיין אותו, היה אינטליגנט, ידע, די יפה. ואני שומע את כל השיחה. אז הוא אומר, מה, את שאול המלך לא שרפו? אז מה אתה רוצה? מה הוא עונה מיד? לא נכון. מה אתה אומר לא נכון? אתה יכול להגיד, בוא נראה בספר, בוא תצטט את הפסוק, מה אתה שולף מהמותן? ועוד לפני שזה, אז הוא מתחיל, אז הוא מצטט חלק מהפסוק, הישרפו, הוא יתבלבל לגמרי. מה, יכולת להגיד, תשמע, אני לא, בשידור אני לא יכול לענות שאלות כאלה. אם אתה רוצה, בוא נעיין בזה ונגיד, אני אגיד לך, או היום או מחר, מה הבושה להגיד אני לא יודע עכשיו, או אני לא מרוכז עכשיו, אני לא זוכר עכשיו. מה הבושה, מה? מגיד שיעור שיכול להגיד, אני לא יודע, אז כשהוא כן יודע, יודעים שהוא יודע. אני זוכר שפעם אמרת את זה לשני ושני בניי, ששניהם עבדו בחינוך, ואני אומר לו, תגיד שאני צריך לעיין, או זה קושיה טובה וכן. אז אחד מהבנים שואל אותי, ומה יהיה אם יש כמה שאלות כאלה? אז אמרתי, תענה רק בצורה שונה. תגיד, זה קושיה מצוינת. וצריך לבדוק את זה. אחד, אתה תחזור על כולם, אתם שומעים משהו? יאל, שואל שמציין. ומותר להגיד פעם, כרגע אני לא זוכר, אני צריך לעיין. תנסח את זה בכל מיני ניסוחים, אפילו יהיה חמש שאלות כאלה. אבל אף פעם אל תשלוף תירוץ מן המותן. בקיצה, מה היה? אז כולם שאלו אותי שם בכנס של השליח, נו נו נו, אמרתי, היה כאן. שאול המלך אחי, נהרג עם כל הסיפור הזה, שדוד המלך אמר לאותו ילד שבא וסיפר לו, אמר לו, אתה מספר סיפור כזה של נהרג משיח השם. והגויים לקחו, לאחר שהוא מת, וקרתו את ראשו, שמו את זה על החומה. וזה היה בושה מין כמותו. והלכו בלילה והורידו את זה, היהודים וזה. וכמה כתוב, וישרפו. אז יש בזה שתי דעות. יש דעה אחת שאומרת, כיוון שראו שהם התנקלו, הפלישתים שם, התנקלו בזה. אז לכן, ידעו שהקבורה זה לא תעזור, כי הם יחפרו ויוציאו. אבל הפשט הפשוט שם, של הראשונים, שהכוונה, שריפה של סממנים, שהיו למלכים, היו חונטים. אני עצמי ראיתי, כשאתם למדים בתורה ויחנתו, אתם שומעים ואתם מאמינים. אני הייתי בלונדון, הלכתי במוזיאון של לונדון, וראיתי את המלכה קליאופטרה. ראיתי אותו חנותה. כן. אז בשעה שלוקחים ועושים חניתה, צריך לשרוף את הסממנים, כי על ידי השפה, השן הזה אורך, ואיזודות, זה חלק מהמינרלים שצריך כדי... לא משנה, אבל אם אני לא זוכר את זה, ואם אין התנך מול עיניי, אתה יכול להיות צער, למה תגיד את זה? וזה מה ששליח צריך לדעת. היה כאן, על המקום הזה, כן? כאן ישב אברך, אברך מצוין. ולמד כאן שלוש שנים. יום אחד הוא מספר לי שהולך לשליחס. טוב. אני שואל אותו, מה השליחס? כן, יש לו כבר, דווקא במקום הוא היה כבר מראש מי שידאג לצד הכספי. השוויר שלו. טוב. אמרתי, אתה צריך לתת שיעורים, כן? כן? אתה ודאי לא תיתן את השיעורים שלמדו כאן בכולל. כן. טוב, זה היה סמוך לראש השנה, אמרתי לך. אמרתי לו, מה יהיה אם אחד ישאל אותך? הרי בארץ ישראל אין יום תבשני של קוריוס. למה בראש השנה זה יומיים? לא יודע. מותר לך לא לדעת, אבל תלך, תבדוק. כי תשאלת אותו ככה איזה 5-6 שאלות, הוא פשוט התבייש בינו לבין עצמו. אז מה זה? אז בעצם אני הולך, והוא היה צריך ללכת במקום אינטליגנטי. מה אתה עושה? קיצר, אמרתי לו, אני אתן לך סדר, לפי הסדר אתה. והיות שישנו החובה של הכולל, אתה לא תוכל, השווה שלך יוכל לממן אותך, כך חצי שנה, וחצי שנה תלמד לפי הסדר שאני מלמד, השווה שלך יממן אותך, לא, הכולל לא יוכל לתת לך את התמיכה, כי אתה לא לומד מה שלומדים בכולל. טוב. אחר שלושה ימים הוא אמר לי, כן, זה בסדר. שהשווה שלו שמעה שזה הכנה לשליות, אוקיי. ונתתי לו, ואני אשלב את הסיפור הזה עם עוד סיפור. בשנת טוב שין סמך, כן? 18 שנה. הוזמנתי על ידי הרב לזר לרוסיה, לדבר עם טס קיסלב. שלח כרטיס לי, לאשתי, בקיצור. היינו... התאכסנו בבית שלו, ומה, אני יכול לדבר רוסית? אז הוא אמר לי, לא, לא, דבר באיזה שפה שאתה רוצה, יש למי שיעשה את הטרנסליישן, את התרגום, יש שם 600 איש. אוקיי, זה הכל טוב ויפה. למחרת הוא לקח אותי להראות את המוסדות שלו וכו' וכו'. עד לא מזמן למד הבן שלו כאן. כבר נערב שם בכל אופן, אז הביא אותי לכולל שנקרא ככה, כולל לשליחות רבנית. כך שמחתי. על פי הדברים המובים, אתם יודעים למה שהתכוונתי באמת. אני בא ואני רואה יושבים, שאלתי כמה? 31 אברכים, כן ירבו. כצמר לומדים, אז אני, לפני שהוא אמר, ואני רק הבאתי, אמרתי, ריבונו של עולם. אמר, מה? אמרתי, ברוסיה חסר לרבנים רק איך למלוח אוף. רק יחס מליחי חסר ברוסיה. את זה אתם רוצים להיות... תהיו רב של, 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 של בית מטבחיים, זה משהו אחר. להיות רב, אבל בתור 31 אברכים. זה מה שחסר ברוסיה? אז מה? תעשה את המליחה בסבחון, תרוס. מי ישאל אתכם שאלות כאלה? קיצר, אז מה? אז מה? בסדר, עכשיו אני יודע למה שבאתי. קיצר, אמרתי להם, ואני... ואת הסדר הזה כבר נתתי גם באמריקה, גם מכבר חב"ד וגם ברוסיה, וגם כאן. ואני אפרט את זה. דבר ראשון אמרתי להם, לימוד קיצור שולחן ערוך מקרטון לקרטון, לא אלתר רבי, לא שולחן ערוך של אלתר רבי. אתם רוצים ללמוד באופן פרטי, אבל כהכנה לשליחס, לימוד קיצור שולחן ערוך מקרטון לקרטון פעמיים. פעם אחת כדי לידע את הדברים, המעלה שהקיצור שולחן ערוך הוא רצ'קול זה קצר, ושנית זה ארבע חלקי שולחן ערוך. יש שם על יורדי, ויש שם על אבן עזר וחושי משפוט. וזה המעלה שזה מקים. כששואלים אותך שאלה, אתה יודע פשוט איפה לעיין. פעם ראשונה זה ככה, פעם שנייה, כדי לחוק את זה יותר בנפש. פעם שני, לימוד פרשת השבוע, לא כמו קוחיטס, לא להתפלל את החומש, אלא ללמוד אותו. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שאת התפילה הם ממלמלים, ואת החומש הם מתפללים. לא הבעיה, אדם עם חומש הוא נרזוק דם סידר. וכדי שהלימוד יהיה כמו שצריך, אז תלמד, לא משנה, אתה יכול ללמוד עכשיו, עכשיו זה כואב לך, תתחיל דבורים, מה לא משנה? לאו דווקא פרשת השבוע, אבל תלמד עם עוד רישן. אני מציע את הרמב"ן, כי ברגע שיש רש"י, הרמב"ן, רש"י, הם חופפים מאוד, יש הרבה דברים שמחלוקים, עד הסוף, אם זה הסולם של ינקב, הרמב"ן אומר, אני הייתי בארץ ישראל ואתה רש"י לא היית, ואני זה ככה. ואותו דבר על החטא של משה רבנו, רש"י אומר ככה, הרמב"ן אומר ככה.
אתה מדרשה שלמה.
לא, אתה כן, אתה מקבל ידע אחר לגמרי. לדעת חומש עם שני מפורשים בעיון, רש"י ורמב"ן. עוד דבר, בכל חודש שתלמדו ספר חדש, יחסית, לא היום, זה כבר 40 שנה, את ספר התודעה של אליהו קיטוב. כשהוא היה אצל הרבי, הרבי כל כך התפעל מהספר, הרבי אמר לו שני דברים: אם אתה לא תתרגם את זה באנגלית, אנחנו נתרגם את זה באנגלית. הדבר השני, הוא אמר לו, איך עושים ספר כזה בלי מר מקרמז? ומי שקצת יש לו ידיעה בספרות, בניסוח ספרותי, אליהו קיטוב הוא אלוף בכתיבה בסגנון משנאי, מה שקוראים היום בספרות סגנון אגנוני, גם בתודעה וגם באיש ובישרי. זה משהו, זה, כשאתה קורא לו אתה חושב שזה חז"ל. הוא כזה מומחה בניסוח שאתה חושב שזה חז"ל. אז הרב אמר, למה זה סיטור? מר מקמס. לאחר פטירתו, הנכד עשה קצת מר מקמס, בוא נגיד את זה באחוזים, 15% מר מקמס, לא יותר. הוא גם, אפילו סיפור שלו, הסיפורים שלו, טוב, צריך קצת חוש בספרות. זה פשוט, הלב הולך שבי. איך הניתוח שלו, הרקע, הצורה, הניסוח. מה המעלה של ספר התודעה? הספר הזה הוא ככה, הוא כולל בתוכו המאורע של החודש, כולל פרשת השבוע, הוא כולל בתוכו תהלכות, כולל בתוכו תהליכות, כולל בתוכו אגדות חז"ל, סיפורי חז"ל. כל חודש, היום אנחנו ערב, בלילה זה כבר ראש חודש תמוז, אז בתמוז ללמוד על חודש אוב. אתה צריך במשך החודש להכין את עצמך לזה. יש שני חודשים בשנה שאתה צריך לפחות חודשיים לזה. זה תשרי וניסן. אבל מאז שהיה צהר הרבי, הספיקו לתרגם את זה באנגלית, אז כשהצעתי את זה ברוסיה, זה עוד לא היה, היום יש ברוסית ובצרפתית. וזה כל הדברים שאתה צריך לדעת, רוצה לדעת. נתתי לו דוגמה, לאותו אחד שישב כאן. לך תיקח ספר תודעה, תראה בראש השונה מה הוא אומר, למה צריך יומיים. שאלת אותו 5 שאלות כאלה. הוא בא לאחר כמה ימים, הוא אומר, אני יצאתי לגמרי מבולבל. מה זה? אני ישבתי כאן יותר מ3 שנים. אבל מה אני הולך למכור? קיצר, הוא החליט, ישב כאן לא חצי שנה, אלא 3/4 שנה. אם היה מרשה לי, הייתי אומר גם מי זה, לא, לא משנה. היום הוא שליח רב, מאוד מצליח. צריך לשאול מה רוצה. מאוד, מאוד מצליח. אז עכשיו עוד, הלאה. פרקי אובס, ללמוד פרקי אובס עם פירוש כהתי. לא רק ברטנורי. למה? זה שפה של היום. אחרי זה, תלמד עם ברטנורי, תלמד עם התפרס ישראל. אבל למה? ברגע שאתה מתחיל להצליח, איזה שיעורים אתה תעשה עם הגברים, נשים וילדים? מה, תלמד שני דינים באיוש, באיוש שלא ימדע אז? מה תעשה? תתחיל ללמוד פרקי אובס. פרקי אובס זה פספורט מצוין. אתה יכול להיכנס שם לכל מדינה. חסידס, הלוכה, מה שאתה רוצה. פה יסכים בדבר מלכו, אתה פותח במה שכתוב בפרק האורס, ומיד יש לך ציטוט של הרבי ושל כאן ושל זה ושל זה. אז ראשית כל תלמד פשט, אז תלמד אפילו אם קראתי, וזה אתה עתיד לתת שיעורים אחרי זה. אותו הדבר תלמד ספר משלי עם רשי והמצודס, שוב אותו דבר. אני אגיד לכם את האמת, אני כשהייתי ילד בן 13, נער בן 13, איפה שלמדתי, אז לפני השיעור שלו היה לומד כל יום חצי שעה משלי. אני אומר לכם שעד היום אני זוכר מה שלמדו אז. זה נכנס בעצמות. כן. זה נכנס בעצמות, זה לא עניין של זיכרון טוב. כי מה שאתה לומד בגיל צעיר, זה נחקק. ויש שם כזה, משלי, זה ספר כזה מוצלח, שאחרי זה אתה יכול ללמוד את זה. והאישה אומרת לחברה שלה, אני שומע משלי דברים פסיכולוגיים מאוד יפים, דברים חינוכיים מאוד יפים, תרבותיים, ענייני שלום בית, ענייני זה, וקיצר. ללמוד משלי רשקוק בשבילך, ואחר מכן שתוכל לתת שיעורים. ולאחר מכן, תגמור את כל הדברים האלה, זה מאוד חשוב ללמוד נביאים או כתובים. זה היום בעיה, היום דווקא התחילו לעשות דבר יפה. יש לי קט ספר שישאלת אותם לכמה וכמה, כאלה שהצליחו לעשות בנביאים, על פי מאמרי חז"ל. זה לא פשוט, כי רש"י מאוד קצר בנביאים בכלל. אז בקיצר, יש לי ספר שעשה מישהו בצוזוף, עשה מצוין. יש 6 כרכים. נתן לו אפילו פרס, פרס ירושלים על זה. מישהו בצוזוף, אבל עכשיו עושים דבר יפה מאוד. אבל עכשיו עושים דבר יפה, אויז ואודו. אויז ואודו מתחילים, כבר התחילו עם ישוע ושבטים. שוב, שבטים עם כל, הם עושים עם ידיים ועם רגליים, ההוצאה הזאת. יושב שבטים עם כל יסודות חז"ל בזה. יש שניים, הם רוצים לעשות את זה, את כל הנביאים וכסובים. לא משנה, אבל אתה צריך לדעת, אני מספר את אתכם סיפור עם אלי ישי. והוא אדם אינטליגנטי. אבל הוא לא זכר, תגיד שאתה לא זוכר, מה, אתה מוכרח להיות הזכרן הכי טוב? אז אני לא זוכר עכשיו. אתם יודעים מה שכתוב בגמרא? אתם תתפלאו לשמוע את זה. יש מגמרא מפורשת, שאומר לו שכתוב, כך וכך, אומר, עד שאתה שואלני, כך וכך, תשאל אותי בכלל אם אני זוכר את הפסוק. גמרא סוף של שנה רספור. וטייסווס בבאס דף קוף י' ג' לא מדע לך שכתוב שם הדבר צריך להבין אומר שאולי הם לא היו כל כך בקיאים בנח תנועים אמרוי אז השלום מפרש פירוש שלם על זה מה קורה אם אתה תגיד שאתה לא זוכר אז מה? בקיצר, זה מאוד חשוב. ומי שחושב לעשות את זה, אני הייתי מאוד מייעץ אותו, יש ברוך השם, גומרים כאן מוקדם מאוד, 5:30, יש לכל אחד, וכל אלה שלומדים כאן, בדרך כלל, הצי יחידים, עוד אין להם את 3 שנים, ואין להם עוד את 3 ילדים, שאלתרם אומר שזה כבר קשה יותר. אז אפשר לקחת שעה, 1.5 שעות ללמוד כל יום דברים כאלה, אם אפשר ללמוד בחברות, אז זה עוד יותר טוב. ואם האישה תדע שאתה לא בורח ממנה, אלא אתה פשוט מכין את עצמך למשרה מאוד חשובה. וכולו וכולו צריך, לשלום בייס דבר ראשון שצריך 3 דברים. צריך פיקחות ובינה ושכל. זה מה שצריך. טוב, בכל אופן, זה חלק מדברים, אבל תמצאתי את זה, כיוון שזה היום כבר, בלילה זה חודש תמוז, וזה הדבר שהרבי מאוד מאוד, אין התרגום בעברית, המילה הזאת היפה, אין דמות הזר גיקוחת, וזהו היה מונח, שבשבתך בקויל תלמד ותהיה, כל כולך בזה. וכשאתה יוצא לשליחס, שזה שליחס רבנית כמו שצריך. ואני אסיים בדבר ששמעתי את זה מרב מנדל פוטלפס עצמו. הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, לבדל החיים. עשינו הרבה פעילויות ביחד, הרבה פעילויות בעולם הישיבות, הרבה. חוכם שבחוץ מהמעלות שלו של חוסית ומקושר ואוי וד השם, שליח, פשוט פיקח, בין פיקחים הוא היה פיקח. אז הוא אמר לי, כמו סטיין יוסלוס, עוד הרבת מהמול גזוקת. בוא תשמע, אמר לי ככה. היה ביחידות, הוא שאל את הרבי, אמרת את זה פעם בכנס השלוחים, טוב שנסמר באמת. בניו יורק, אמרת זה לכל השלוחים אז. שואלים אותי, ככה אומר מנדל, שואלים אותי, מה שליח צריך להתמסר ולעשות במקום החדש שהוא נמצא? על מה הוא צריך לשים דגש? הרב ענה לו תשובה, אותי זה פשוט זעזע. מנוסח, הרבי ניסח את זה בניסוח קוצקאי, חריף, קצר ותמציתי, אבל המסר הוא מסר עצום. הרבי אומר לו כך, ווס דפן זה טון, זה דפן טון ווסי ויל צריך זה נשת, ווסי דוח צריך זה, אז זה כן נשת. עליהם לעשות מה שנראה, מה שלא כל כך רצוי להם ומה שנדמה להם שהם לא יכולים. במילים אחרות, לא הם צריכים לעשות מה שהם יכולים, הם צריכים לעשות מה שהם לא יכולים. מה שנדמה להם שהם לא יכולים, שיעשו מה שלא כל כך הם רוצים, מה שנדמה להם שהם לא יכולים. עם הוורט הזה, זה רשקו זוות באבוידה, אפשר לחיות בזה לא רק ימים אלא חודשים. זה תעודת זהות שהרבי נתן. הם צריכים לעשות ועושה ויל צריך זה נשת ועושה דוך צריך זה כן נשת. שיהיה הכל בהצלחה.